שלום טוב. כידוע, פרשת עצבי היא פרשה יחידה מתוך ארבעה חומשים שאין משה רבנו מוזכר בה. בדרך כלל בארבעה חומשים הראשונים כל מצווה ומצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל פותחת ווידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל, וכאן בגוף נוכח ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. אומר בעל הטורים במקום, למה משה רבינו לא מוזכר בפרשת תצווה? אומר בעל הטורים, כלילת חכם אפילו על תנאי מתקיימת. בפרשת כי תישא, שנקרא בשבת הקרובה, נכנסנו עכשיו במוצאי שבת לסדר פרשת כי תישא, שם במרכזה נמצא חטא העגל, למרות שזה לא מקומו. חטא העגל מקומו מיד אחרי יתרו משפטי, שאמרו עם ישראל נעשה ונשמע בסוף פרשת משפטים, שם מקומו של חטא העגל. אבל כידוע שהתורה איננה מסודרת על פי הסדר הכרונולוגי, כי דברי חז"ל אין מוקדם ומאוחר בתורה. התורה ערוכה, מסודרת בסדר לימודי, חינוכי. והקדוש ברוך הוא סידר את התורה שפרשת חטא העגל היא בין הציווי על המשכן לבין ביצוע המשכן, כדי לומר לך שאפילו חטא העגל לא יכול להוות הפסקה בתוכנית לבנות את המשכן. לכן פרשת כי תישא מסודרת בין ויקל פקודי לבין תרומת תצווה. תרומת תצווה הציווי על המשכן, ויקל פקודי ביצוע בניית המשכן. ושם בחטא העגל הקדוש ברוך הוא מציע תוכנית למשה רבינו. חלילה לחלות את בני ישראל ולהוציא ממשה רבינו עם מקבלי התורה, ועזך לגוי גדול. עונה לו משה רבינו, אם אין ישראל אין תורה. ולא רק שאין תורה, אלא אם תישא חטאתם ואם אין מכני נא מספרך אשר כתבת. אם כן, אומר משה רבינו שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם הוא לא נושא לחטא העגל אז אין תורה, אין משה רבינו בספר נצח הנצחים. מכני נא מספרך אשר כתבת. צריך להבין שהתורה היא נצחית, והמשמעות שהתורה היא נצחית היא חוצה עולמות, עולם הזה ועולם הבא, זה שייכת לנצח. ומשה רבינו מוסר את נפשו על עם ישראל, ואומר משה רבינו, אם אין עם ישראל אין משה רבינו בתורה הנצחית. המושג מסירות נפש צריך ללמוד מכאן. יש מסירות הגוף ויש מסירות הנפש. מסירות הנפש זה למסור את כל הרוח של הנצח, וזה המשמעות של מכני נא מספרך אשר כתבת. נחזור רגע לבעל הטורים. אומר בעל הטורים, כלילת חכם אפילו על תנאי היא מתקיימת. מה פירוש הדבר? משה רבינו התנה, אם תישא חטאתם ואם אין מכני נא מספרך. ולכאורה הקדוש ברוך הוא נשא לחטאתם, לא לכאורה, הקדוש ברוך הוא נשא לחטאתם, אבל יצא מפיו של משה רבינו חכם כללה על עצמו, על עצמו. אפילו שהתנאי של הכללה לא יתקיים, זה נקרא כלילת חכם על תנאי מתקיימת. גם אם התנאי לכללה לא יתקיים, הכללה מתקיימת. עכשיו, המשמעות של הדברים שמשה רבינו לא מוזכר בפרשת תצווה, פרשת עובדי המקדש, זו הפרשה שקראנו השבת. לא רק פרשת הבגדים של בגדי הכהונה, אלא משיכתם לעבודתם בקורבנות המילואים. את כל זה קראנו בפרשה שלנו, ואומר משה רבינו, אני לא שם, אני לא שם עם עובדי המקדש. המקדש ועובדיו מסמלים את המודל של החיים האידיאלי. אומר משה רבינו, אני אמרתי מחננה מספרך, אז הוא מסר את נפשו ולא נמצא בספר של המודל של החיים האידיאליים של עבודת המקדש. שם הוא לא נמצא. אם כן, מסירות הנפש של משה רבינו זו מסירות של הנפש, של הרוח, ולא רק של הגוף. וכאן אני בא לדבר על מסירות הנפש של חיילינו הגיבורים. כשאנחנו מדברים על מסירות נפש, אנחנו לא מדברים רק על הנופלים, השם יקום דמם. אנחנו מדברים על עצם היציאה לקרב והעמידה בקשרי המלחמה. מסירות עד כדי נפילה זה מסירות הגוף. מסירות הנפש זה היכולת להיכנס לשטח קרב ולשכוח מכל הפרטיות. זו מסירות נפש. עכשיו אני רוצה לומר מאיפה הראיה לדבר הזה. חנה אומרת לשבעת בניה שסירבו להשתחוות לצלם ונהרגו אחד אחרי השני, אומרת לבן השביעי, אומרת בעצם לכל הבנים, לכו תגידו לסבא אברהם. לא אמרה את המשפט הזה. אני עקדתי שבעה ואתה עקדת אחד. זו גמרא בגיטין נ"ז עמוד ב'. אבל בילקוט שמעוני יש עוד חידוד דברים שחנה אומרת לבניה. עוד חידוד דברים. וכך נאמר שם בילקוט שמעוני, אף אתה לא עקדת אלא העלית, ואני עקדתי שבעה. ונשאלת השאלה, מה רוצה חנה למסור מסר לאברהם אבינו? מה ראתה הגמרא? מה ראה המדרש לכתוב את הדברים הללו לדורי דורות? הנה, שמענו פה שיש מחשבה שחנה אומרת שהיא גדולה מאברהם.
זה לא משהו. אמרתי את המשפט ואני גם מכיר את
הפרשה. האם חנה באמת ככה אמרה? האם חנה אמרה שיש לה איזושהי גדולה על משה רבינו? על אברהם? יש לה משהו על משה רבינו? האם חנה באה בטרוניה כלפי הקדוש ברוך הוא שהיא שבעה והוא אחד? האם זה מה שחנה אמרה? חנה מלמדת אותנו מאיפה בניה קיבלו את הכוח. עכשיו צריך להסביר את זה. הרי בניה נתבקשו להשתחוות לצלם, הם עמדו כבר בסיטואציה לא של יוזמה, של או פסיביות להינתן להיהרג, או חלילה יוזמה להשתחוות לצלם. הם לא יזמו להיכנס לשטח אש, הם לא יזמו להיהרג, הם היו במצב פסיבי להיהרג או למנוע הריגתם על ידי השתחוויה לצלם. אומרת חנה, לי נאגדו שבעה, אתה העלית, אתה יזמת להעלות את יצחק בעקדה. אני לא יזמתי, אומרת חנה. נכון, נאגדו לי שבעה בפסיביות. ובאמת מאיפה הם קיבלו את הכוח למסור את נפשם ולא להשתחוות לצלם? מהמסירות נפש שלך, אברהם אבינו, שאתה יזמת, וזה נקרא מסרת את הנפש. הם היו פסיביים במסירות, הם נמסרו, הוא מסר. אבל גם ההחלטה שלהם להימסר נובעת מהכוח שלך. זה מפעל העקדה. הרב זצ"ל קורא לעקדה מפעל. העקדה פעלה על כל בניו של אברהם אבינו יכולת של מסירות נפש, יוזמה להיכנס לשטח אש וללחם על עם ישראל. היוזמה הזאת ביוזמה, לא בפסיביות, ביוזמה, באה מאברהם אבינו. ולכן היא אומרת לו, אתה העלית לא רק במבחן התוצאה, אתה יזמת. וכך אני מסביר את דברי רבי עקיבא ותלמידיו בסוף מסכת ברכות. גמרא מאוד מפורסמת.
מה
הציווי האלוקי?
הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את בנך את יחידך.
בסדר, אבל הוא יזם את זה, יש לו בחירה חופשית. זה לא הכרח כמו שהגוי עומד עליך על הרקה. הקדוש ברוך הוא לא עומד על הרקה. משהו אחר. יש בחירה חופשית, וזו יוזמה של אברהם אבינו. רבי עקיבא, בשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הוא מקבל עול מלכות שמיים ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אמרו לו תלמידיו, עד כאן. עכשיו אתה צריך, בשעה שמוציאים אותך להורג, לקבל עול מלכות שמיים. והתשובה של רבי עקיבא ידועה ומפורסמת כמעט בציטוט ממילותיו. רבי עקיבא אומר להם, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימים. מה ההבנה של המשפט הזה? מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימים? וכי רבי עקיבא כל פעם שקרא קריאת שמע ואמר בכל נפשך, רצה למות? זה הפשט? כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקמנו? האם רבי עקיבא לא חפץ בחיים? האם רבי עקיבא לא חפץ להקים דור של תלמידים כמו שהוא הקים, ולהפיץ תורה ולחיות עוד ועוד? כל פעם שאמר בכל נפשך בבוקר ובערב, הוא את כל זרת, את מפעל חייו של רבי עקיבא, הוא רצה להפסיק? מה פירוש המשפט הזה, כל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי והקיימנו? רבי עקיבא אומר כך, אני לא יודע אם יבוא, זה נקרא יבוא פסוק זה, אם תבוא הסיטואציה שאני אצטרך למסור את הנפש, אני לא יודע אם אני אקיים את זה. למה רבי עקיבא הצטער על זה? מה היה הצער שלו של רבי עקיבא? רבי עקיבא היה בנם של גרים. כך כתוב. הוריו התגיירו. גמרא במסכת ברכות הידועה, כאשר סילקו את רבן גמליאל מהנשיאות. גמרא בברכות בדף כ"ח, ורצו למנות, אמרו אי אפשר למנות את רבי עקיבא, הוא בנם של גרים, הוא לא מיוחס. ולנשיאות בישראל צריך מישהו מיוחס, מיוחס הכוונה היא ביהדות, לא מיוחס במשפחה מיוחדת. אז הנימוק שם שנימקו בגמרא, שאת רבי עקיבא לא, כי הוא בנם של גרים. אומר רבי עקיבא, אני לא מהגנים הביולוגיים של אברהם אבינו. אם אני לא מאגן עם הביולוגים של אברהם אבינו, אין בי את תכונת המסירות נפש שאברהם אבינו פעל במפעל העקדה לדורי דורות. זה הכוונה היא שרבי עקיבא היה מצטער. מצטער במה? האם אני אומר בכל נפשך שאם תימצא הסיטואציה שאצטרך למסור את הנפש, האם אני אעמוד בזה? הרי בשביל לעמוד בזה צריך להיות מבניו של אברהם אבינו, ואני לא מיוחס אחרי אברהם אבינו, ועל חוסר, הייתי קורא לזה האמיתיות באמירת בכל נפשך, על זה הוא היה מצטער. ואיפה היה באמת המבחן שלו? שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. שם רבי עקיבא הרגיש שהוא הולך עכשיו להימסר. שם רבי עקיבא הרגיש בדיוק כמו חנה, דרך אגב, הרי זה היה מהרוגי מלכות, שלא היה לו בחירה שם, אבל הוא הרגיש שהוא מקבל עול מלכות שמיים שם, ואומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שם הוא הרגיש את הכוחות של אברהם אבינו, וזה מה שאמר לתלמידיו: כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו. הכוונה היא, לא ידעתי אם אני אוכל לקיים אותו או לא. עכשיו אני מקיים אותו, עכשיו אני אומר שמע ישראל עם בכל נפשך בשיא הכוונה. מה התברר לרבי עקיבא? התברר לרבי עקיבא שכל גרי הצדק נשמתם, כך כתוב בגמרא, עמדה על הר סיני, ומי שנשמתו עומדת על הר סיני הוא קיבל את התכונות של אברהם אבינו. זה מה שהתברר לרבי עקיבא. זה לא שאלה של תכונות ביולוגיות, זה תכונות של העם הזה, והתכונות של העם הזה באים מהנשמות שעמדו על הר סיני. זה התכונות של העם, עם אלוקי אברהם. אם כן, הסברתי שמסירות הנפש זה לא בפועל הגוף. הרי אצל אברהם אבינו יצחק נשאר. המסירות נפש שאברהם העלה אותו עד ועד בכלל, זה המסירות נפש. קרי, הנכונות להרג על קידוש השם היא המסירות נפש. לא רק הלקיחה, אלא הנכונות להרג. כי אני חוזר למה שאמרתי, יש מסירות נפש ויש מסירות גוף. בכלל היום יש הוזלה בהרבה מאוד מושגים והגדרות. היום שקצת מה שנקרא הולכים בחום או בקשמים, קוראים לזה מסירות נפש. זה ומסירות נפש, תהום יש ביניהם. קצת קשיים בגוף, זה מסירות נפש. ללמוד היום בלי מזגן, זה מסירות נפש בקיץ. זה לא מסירות נפש, אנחנו מוזלים את המושגים לגמרי. לגמרי. יש קשיי גוף, אל נעשה מזה מסירות נפש. לא נוזיל את המושג החשוב הזה, כל כך חשוב, מסירות נפש. מסירות נפש זה אברהם אבינו בעקדה. מסירות נפש זה כל החיילים שנכנסים לשטח אש. זו מסירות נפש. הם ביוזמה. נכון, יש להם מלחמת מצווה, ויש להם מצווה. אבל אנחנו כולנו יודעים. כן, כל מי שמבקר פצועים יודע שקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה, אבל כל מי שמבקר פצועים יודע שהפצוע מצפה לרפואה והחלמה מהירה ולחזור לקרב. לחזור לקרב. אני לא צריך להגיד פה, בימי השגרה מחפשים גימלים, בימי הקרב כולם חדורי מוטיבציה להיכנס לשטח אש. מאיפה הכוחות האלה? זו מסירות נפש, עצם הכניסה. אני רוצה רגע להסביר את זה בעוד דבר מאוד יסודי. החינוך במצוות תף רש דלת, מצוות מלחמת מחיית המלך, תף רש דלת, כותב החינוך: מצווה זו מוטלת על הציבור. מצווה זו מוטלת על הציבור. בסוף כותב החינוך, כשיטת ספר החינוך, ספר החינוך תמיד מסיים כל מצווה בספר החינוך, איך מבטלים אותה. הביטול שלה מגדיר את המצווה. כן? אז זה אולי גם אפשר לומר ביטולה ולימודה. מאיך מבטלים את המצווה, ספר החינוך לומד את הגדרת המצווה. בסוף מצווה תפרש דלת כותב ספר החינוך כך. ומי שבא לידו עמלקי, אנחנו במצוות מחיית עמלק, ומי שבא בידו עמלקי ויש סיפק בידו להורגו ולא הרגו, ביטל מצווה זו. מה זה סיפק בידו? מה זה סיפק בידו? לא הבהיר לנו ספר החינוך מה פירוש סיפק בידו להורגו ולא הרגו. כמה מצוות קודם, זה הייתה מצוות תפרש דלת. כמה מצוות קודם, כמה וכמה מצוות קודם, מצוות תפחף ה', מצוות מלחמת שבעת עממים בכיבוש הארץ. שם כותב ספר החינוך בסוף המצווה הגדרה. ומי שיזדמן לידו אחד מאלה, אחד משבעת עממים, ויכול להורגו מבלי שיסתכן, כבר הגדיר מה זה סיפק בידו, ויכול להורגו מבלי שיסתכן ולא הרגו, ביטל מצווה זו. שואל המנחת חינוך שם, שם במצווה תפחפי, הוא גם מביא את זה במצווה תפרש דלת, מביא המנחת חינוך שדיניה של התורה לא תסמוך על הנס. יש לנו דינים, הדינים הללו נאמרו בטבע, הדינים הללו אינם דינים לנהוג אותם ולסמוך על נס. כל מצווה בתורה, כל דין בתורה, אנחנו צריכים לקיים אותו בדרך הטבע ולא לסמוך על הנס. יש לנו מצוות מלחמה, מלחמת עמלק, מלחמת שבעת עממים, המלחמה שלנו, עזרת ישראל מייצר שבא עליהם, זו הגדרה ברמב״ם למלחמת מצווה. יש לנו מלחמת מצווה. אומר המנחת חינוך, אם התורה לא תסמוך דיניה על הנס, שמקור הדברים הללו זה ברמב"ן על התורה, אם התורה לא תסמוך דיניה על הנס, בדרך הטבע, במלחמה, יש חללים מכל הצדדים. זאת אומרת, מלחמה היא ודאי סכנה מצויה. ואנחנו מצווים להרוג את שבעת עממים, אז למה בלי שיסתכן? התורה מצווה אותנו להילחם, וממלחמה בדרך הטבע זה סכנת נפשות, אז למה כותב החינוך שאם בא לך עמלקי סיפק בידו אחד משבעת עממים שמצווה להילחם בהם, וגם היחיד חייב במצווה הזאת, ככה הוא מסכן בסופו, מי שבא לידו לידי היחיד, אז למה מבלי שיסתכן? ונשאר המנחת חינוך בשאלה, בצריך עיון על ספר החינוך. למה הוא כתב מבלי שיסתכל? הרב זצ"ל באיגרת, אחרי שהוא מקבל מכתב מאביו רב שלמה זלמן הכהן קוק, שמתייחס על ההבדלים ועל השוויון בין מלחמת רשות לבין מלחמת מצווה, ולא ניכנס כרגע לזה, מהמכתב של אביו אומר לנו הרב קוק באיגרת, למדתי משהו ליישב את קושיית המנחת חינוך על החינוך. ואז כותב לנו הרב דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדעת אותו היום בזמן המלחמה, וזה כל כך ניכר, זה כל כך ניכר. מורי ורבותיי, מאיפה אנחנו לומדים שכל המצוות כולם חוץ משלוש עבירות חמורות, כל המצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, פיקוח נפש דוחה אותם, וחי בהם ולא שימות בהם. חוץ משלוש עבירות, דהיינו, אני רוצה להסביר, שום מצוות עשה לא מצאנו שפיקוח נפש לא דוחה אותם. כי יש הבדל גדול בין לבטל מצוות עשה ולא לעשות אותה לבין לעבור עבירה. אבל גם בכל העבירות חוץ משלוש עבירות אמרו לנו שפיקוח נפש אומר לך תעבור את העבירה, תעשה איסור. חוץ משלוש עבירות חמורות שנאמר בהם יארג ואל יעבור, יארג ואל יעבור. מלחמה זו מצווה, אז הנה מצאנו מצווה שפיקוח נפש לא דוחה אותה. למה זה לא נאמר בכלל? כל המצוות כולן וחי בהן חוץ משלוש עבירות, היה צריך לומר חוץ גם ממצוות מלחמה, ולא נאמר חוץ ממצוות מלחמה. למה? למה זה לא נאמר חוץ ממצוות מלחמה? והתשובה היא כך, מצוות מלחמה כמו שהבאתי את ספר החינוך בתף רש דלת מוטלת על הציבור. אומר הרב קוק זצ"ל, ציבור של ישראל לא מת, לא מת. על יחיד אתה יכול לומר וחי בהם ולא שימות בהם, על ציבור אתה לא יכול לומר וחי הציבור ולא שימות בו. למה? עם ישראל הוא עם של נצח, אי אפשר חלילה לחלות אותו ולהעמיד אותו. לכן מוריי ורבותיי, אני רוצה רגע להגיד משהו בנקודה הזאת, מה זה אומר לנו קודם כל לפני שאני ממשיך לתרץ את המנחת חינוך על פי הרב קוק זצ"ל. אצל עם ישראל אין שאלה קיומית, כעם אין לנו שאלה קיומית. ברור שלעם ישראל יש המשכיות, ברור שהאויב שרוצה לחלות את העם אין דבר כזה. מובטחים אנחנו משמיים בתורה שעם ישראל הוא עם הנצח, ולא אעזוב, קראנו בהפטרה בשבת הקודמת, ולא אעזוב את עמי את ישראל. הקדוש ברוך הוא נצח, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל חד הם, וממילא אין דבר כזה שהעם עומד בשאלה קיומית. ואנחנו צריכים לחלק בין הגדרה של עם ואומה לבין ההגדרה של האנשים הרבים שחיים בדור הזה. תמיד תהיה שארית הפלטה, תמיד תהיה שומר ישראל. עם ישראל יחיה לנצח, ואפשר את עם ישראל שימשיך לנצח מפלטה, וחלילה וחס אפשר יהיה הרבה מאוד שלא יהיו. זאת אומרת, צריך לדייק בלשון. יכול להיות שרבים מישראל הם בשאלה קיומית, אבל העם הוא לא בשאלה קיומית. וזו נקודה מאוד חשובה. מה היא חשובה עכשיו? להמשיך בדברים של הרב זצ"ל. כיוון שמלחמה מוטלת על הציבור והציבור לא מת, באמת לא נאמר וחי בהם ולא שימות בהם על מלחמה, כי אין את ה ולא שימות בהם. אז על היחידים נשאר הכלל שיחי בהם ולא שימות בהם, נשאר הכלל. על היחידים במלחמה נשאר הכלל של וחי בהם ולא שימות בהם. וממילא, רק צריך להסביר את הנקודה הזאת, היחיד, אומר ספר החינוך, שלא נמצא כרגע בשעת המלחמה. שתי הדוגמאות שהחינוך מסיים בהן, הן במצוות תף רש דלת והן במצוות תף חפי, הזדמן ליחיד, לא בשעת מלחמה, אחד מהמלאק, אחד משיבת הממין, שם זה ודאי מבלי שיסתכן, כי זה נאמר אבל וחי בהן. עכשיו יוצא שיוצאים חיילים יחידים בכמות. החילוק בין ציבור לבין יחידים הוא חילוק מהותי בהגדרה, לא חילוק כמותי. כמותי ציבור זה הגדרה של כל האומה מאברהם אבינו ועד אין סוף, זה ציבור, זה העם, זאת האומה. יחידים זה אלה שחיים עכשיו זה תמיד נקרא יחידים, הם יכולים להיות כמות אדירה. החלוקה בין יחיד לבין ציבור זה לא חלוקה כמותית, זה חלוקה של השכינה בישראל. וממילא אלה שיוצאים לקרב מתעלים מהפרטיות אל התכונה הציבורית של המסירות נפש. המלחמה המוטלת על הציבור, היחידים, למה הם עושים את זה תוך כדי מסירות נפש ותוך כדי סכנה? כי הם עכשיו מתכללים לשון כלל בציבוריות שעליה נאמר וחי בהם, לא נאמר עליהם וחי בהם, לתמיד וחי בהם. הם עולים אל מדרגת הכלל. על פי זה אפשר להבין הלכה ברמב״ם שחזרו עליה הרבה מאוד מזמן המלחמה, אבל השאלה איך מצווים עליה. הרמב״ם מאוד מפורסם, הרמב״ם הזה, הרמב״ם כתב לנו גם הלכות שלא נהגו בזמנו, לעומת השולחן ערוך שאומנם הגיע לארץ ישראל אבל לא חי תחת שלטון יהודי בארץ ישראל. וממילא רבי יוסף קארו המחבר כתב לנו הלכות המצויות בזמנו, לא כתב לנו הלכות של מלחמות. המחבר לא כתב הלכות של מלחמות, אבל הרמב״ם הוא כל התורה כולה, הוא לא רק התורה העכשווית, הוא כל התורה כולה. הרמב״ם מסיים את י"ד כרכיו בהלכות מלכים ומלחמותיהם, ככה זה נקרא, הלכות מלכים ומלחמותיהם, ושם בפרק ז' הלכת ט"ו, יש פה רמב״ם בהישג יד, פרק ז' הלכת ט"ו, פשוט קשה להוציא את המילים האלה על פה, הסוף, כרך אחרון ברמב״ם, שופטים. תודה. באמת לולי הרמב״ם אמרו קשה לנו מאוד להתבטא כך. אומר הרמב״ם כך, ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה ישען על מקווה ישראל ומושיעו ביצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, אחר כך מסביר את זה, וישים נפשו, דיברתי כל הזמן על מסירות נפש, וישים נפשו בכפו, מתי? ביציאה למלחמה, ולא יירא ולא יפחד. עכשיו הרמב״ם שקשה מאוד לשמוע אותו, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, והלשון עוד יותר חריפה, אלא ימחה זכרם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. איך אפשר לכתוב הלכה כזו? זו הלכה על אנושית, הלכה על אנושית. תשאלו את כל החיילים האם הם מממשים את ההלכה הזו, יגידו לכם שכן. אבל בשביל לממש את ההלכה הזו צריך להיכנס לקשרי המלחמה. בעורף אי אפשר לחשוב בכלל על ההלכה הזאת. שנמצאים בקשרי המלחמה זו הלכה מתממשת, הם מתעלים כל החיילים אל הדברים הכלליים וכל הדברים הפרטיים כולל האישה וכלכלת הבית והכל נמחה זכרם, אחרת הם לא יכולים לעמוד במלחמה. הם מממשים את ההלכה הזו. הרמב״ם משקף את ההלכה שהחייל בשדה הקרב מישראל חי אותה. הרמב״ם משקף את זה. קשה לנו לשמוע את זה, קשה לכולם לשמוע את זה, כאשר לא נמצאים בקשרי המלחמה. אבל מאיפה הרמב״ם ידע לכתוב כזו הלכה שככה זה יהיה? הוא אשר אמרתי מראש, אנחנו בני אברהם. אברהם אבינו הכניס בנו תכונה שנוכל להתעלות אל הכלליות ולמחות זכר כל עניין פרטי. זו המסירות נפש. זו המסירות נפש. לכן אני כל הזמן מדגיש, הנושא של מסירות הנפש הוא לא רק חלילה בנופלים. כשאני אומר חלילה, הכוונה היא שלא יהיו נופלים יותר. אלא כל החיילים כולם מוסרים את הנפש. במבצע צוק איתן, לפני כמה וכמה שנים, היה מפקד אחד שהוציא את חייליו מתוך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. המפקד הזה, בגלל זה, בין היתר, לא קודם. החיילים במלחמה הזאת, כולם ללא יוצאים מן הכלל,
לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שמע ישראל, אתם קרובים
מהמלחמה.
זה שני דברים.
זה לא שני דברים, תכף נסביר.
הוא חשב שהוא אמר קריאת שמע, אמרתי
לו. לא אמר קריאת שמע. אבל נסביר בדיוק על השמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כל החיילים היום יוצאים לקרב. זה לא יוצא מן הכלל. הרמב"ם כתב לנו, על ייחוד השם הם עושים מלחמה. והפסוק הזה, שהזכירו פה, פסוק בפרשת שופטים על מלחמת הרשות. וניגש הכהן ודיבר אל העם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, לירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיכם הולך לכם עם בבכם, להושיע אתכם. כל זה נאמר במלחמת הרשות, לא במלחמת מצווה. מלחמת מצווה כולם יוצאים, אין רך ליבו, אין הירא מעבירות שבידו וכו', כולם יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. נכון? זו משנה במסכת סוטה. מהלשון הזה של חתן מחדרו וקלה מחופתה, רק מהלשון הזה אפשר להביא ראיה שבנות לא הולכות לקרב. מה ראיה? כתוב שהחתן יוצא מהחדר והקלה יוצאת רק מהחופה. כך כתוב. מה, הם לא עמדו באותו מקום? כתוב בלשון, חתן מחדרו וכלה מחופתה. הכלה יצאה מהחופה לחדר והחתן יצא גם מהחדר. זה הלשון.
אפשר להגיד רק מנות מסוות רבקות.
זה אפשר להגיד. מה ההבדל ביניהם? למה? אם הוא יוצא שתצא איתו. חתן מחדרו וכלה מחופתה, זה לשון המשנה. נחזור רגע לענייננו. נחזור לענייננו על המסירות נפש של שמע ישראל השם אלוקינו. אומר רבי שמעון בר יוחאי שם בפרשת שופטים, וניגש הכהן ודיבר אל העם שמע ישראל. מביא שם רש"י אותו, את רבי שמעון בר יוחאי לפני אלפי שנים. שמע ישראל מיותר, אומר רש"י. למה? וניגש הכהן ודיבר אל העם, אתם קריבים היום למלחמה, כבר ישראל פה עומדים מולו. דרך אגב, זה נאמר בשטחי הכינוס למלחמת הרשות. למה אני אומר זה נאמר בשטחי הכינוס? מה כתוב? איש שערה ורחל לבב ילך וישוב לביתו. זאת אומרת, עוד לא נכנסו למלחמה, אבל כבר עזבו את הבית, ושם יש סלקציה מי הולך למלחמה, מי לא הולך למלחמה. אז המילים שמע ישראל מיותרות, מביא רש"י את דרשתו של רבי שמעון בר יוחאי. ממש מפליא הדרשה הזו. אומר רבי שמעון בר יוחאי, המילים הללו לא כתובות פה אלא לדרשה. אפילו אין להם אלא זכות שמע ישראל נוצחים. זה לשונו של רש"י בשם רבי שמעון בר יוחאי. אם אני לוקח בדיוק כל מילה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יהיה מצב בעם ישראל שיהיו חיילים שאין להם זכויות, אין להם זכויות, אלא הזכות שיצאו לקרב מתוך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אפילו אין להם אלא זכות שמע ישראל נוצחים. כך כתוב שם רבי שמעון בר יוחאי, אפילו אין להם אלא זכות שמע ישראל נוצחים. ולמה זה כך? למה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד זו זכות לניצחון. למה זו זכות לניצחון? זה מה שהרמב"ם אומר על ייחוד השם עושה מלחמה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זו קבלת עול מלכות שמיים של ישראל על כל העולם כולו. עוד פעם, זה לא קבלת עול מלכות שמיים של ישראל על ישראל. זה קבלת עול מלכות שמיים של ישראל על כל העולם כולו. למה? אדם אומר לעצמו, שמע ישראל שבתוכי. השם, שם הוויה, היה, הווה ויהיה, אלוקינו של ישראל. השם, אחד בכל העולם. זה הפירוש הפשוט לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד בכוונת המילות. שם הוויה בכל העולם. זאת אומרת, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, יש קבלת עול מלכות שמיים של ישראל על כל העולם. אנחנו יודעים שהעולם כולו עוד לא שם. עוד לא שם. זה עולם שלא קיבל עול מלכות שמיים. חלקו כופר ביותר, חלקו כופר בפחות, אבל ודאי הם לא קיבלו עול מלכות שמיים. קבל עול מלכות שמיים. ולכן יש מלחמות בעולם. מה פירוש? למה לכן יש מלחמות בעולם? יש כאלה שרוצים להיות שליטים בעולם. זה לא משנה אם זה שליטים באלימות, זה לא משנה אם זה אימפריה ומעצמה כלכלית, זה לא משנה. התפיסה היא שאין מלך למעלה, אלא אנחנו הכל בידינו. זו התפיסה. בעם ישראל, כעם קטן בעולם, שאין לו שום רצון לשלוט בלא בשום דבר. יש לו רצון אחד, להשליט עול מלכות שמיים בעולם. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם יוצאים לקרב מתוך שמע ישראל, השם אלוקינו והשם אחד, זה נקרא על ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ממילא האומות יתחילו להבין לאט לאט, שלא יכול להיות להם שאיפות של שלטון על כל העולם, וזה נקרא שזה יבלה את הרשע בעולם, את הרוע בעולם, זה עצם המלחמה של ישראל. מה שהרמב״ם קורא עזרת ישראל מיצר הבא עליהם, אנחנו כולנו יודעים, וצריך להבין שעל זה המלחמה. אומות העולם יש להם את ראשית גויים עמלק לחלות את ישראל, אבל הוא ראשית גויים. כל הגויים חפצים בזה שעם ישראל לא יצליח להמליך שם שמיים על העולם. אז יש להם מה שנקרא איזה מין ראשית גויים שרוצה לחלות את ישראל. ואנחנו רואים את זה היום בהחלט באומות עולם נאורות, שלא דנים את הרוצחים, אלא דנים את עם ישראל על הריגת עם. פלסטינים אף פעם לא היו עם, אף פעם לא היו עם. רואים פה עולם הפוך, גם בעולם נאור שנקרא. והכל נובע מתוך אותה נקודה של אי רצון לקבל עול מלכות שמיים. והמסירות נפש של חיילינו, שהיא לקוחה מתכונתו של אברהם אבינו, זה הכל בשביל להמליך שם שמיים. אברהם אוהבי, אברהם מהרגע הראשון במלחמה עם נמרוד, כל כולו עוסק בלהמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואנחנו כבני אברהם, שקיבלנו את התכונת המסירות נפש הזאת לשם המטרה הזאת, להמליך, וזו מטרת המלחמה. זו מטרת המלחמה. לכן אני אומר, ובזה אני אסיים, צריך לדעת להסתכל כל הזמן בשני מבטים על המלחמה. מבט אחד זה המבט באמת של עת צרה. זה המבט. מבט של עת צרה היא ליעקב. ישנה צרה שאנחנו עומדים בסכנה. ישנה צרה גדולה על שפלות עם ישראל בשמחת תורה. על כל חייל איש או אישה, נער ונערה שנופלים כתוצאה מהרוע הזה, זה חילול השם, זה עץ צרה הנה יעקב. ובאמת צריך להצטער צער רב על החטופים, על הכל, על כל אובדן, על כל השכול, זה ודאי, זה מבט אחד של מבט של צרה, של צרה. המבט השני על הרוח של הגבורה שיש פה במסירות נפש. דוד המלך לא אומר סתם את צרי ליעקב ויבשע, את צרי ליעקב וממנה יבשע. הכוונה היא שבעת, קודם כל ככה, המושג את צרה, הצרה היא זמנית חולפת, את צרה קודם כל זה בר חלוף, אבל הישועה שהיא נצחית, היא נמצאת בעת הצרה, היא מתחילה לצמוח בעת הצרה. ולכן אנחנו אומרים בברכת יוצר המאורות כל בוקר, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות. אני רוצה לומר לכם שכאשר אנחנו, אני נמצא בניחומי אבלים, בהלוויות של חללים מפתח תקווה, משפחות מגוונות מכל גווני הקשת של הציבור הישראלי, הם מלאות רוח, הם מלאות רוח, הם מתנחמות בגבורה של ילדיהם, הם מלאות רוח. ויעזתי במלחמה, ובמקום אחד להגיד לא משפחה אלא מסורתית לא דתית, יעזתי להגיד כך, ניגשתי לאבא בשעת הלוויה ושאלתי אותו אם הוא זוכר את הברכה הזו של יוצר המאורות, ואז אמרתי לו, הבן שלך עכשיו נטמן באדמה, זה זורע צדקות, זה זורע צדקות, מפה יש מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורת תהילות. אנחנו צריכים להבין שיש מבט אמוני מאוד מאוד חזק, איזה כוחות נולדים פה בשעה הזאת. כמו שאומר הנביא, אני אשביר ולהוליד, יש שבר שהקדוש ברוך הוא לא מוליד ממנו, יש פה לידת כוחות מאוד מאוד חזקים, בזה אנחנו נגיד קמנו ונתעודד, בזה אנחנו צריכים להתעודד בימים הללו, לא רק על הצרה אלא להסתכל על הכוחות של הגבורה שאכן באמת נולדו פה בצורה מאוד מאוד חזקה, ובעזרת השם מהכוחות האלה נמשיך וננצח. ישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים, וכל החטופים ישובו לביתם, יחזק את החיילים לגמור את משימתם ויציל אותם מכל נגע צרה ומצוקה.